מה נשמע, רוני?
מה נשמע, אוהד? איזה כיף לחזור.
כן, שלום שלום, מועדים לשמחה וכאלה.
מועדים לשמחה, פסח עצוב, אבל אנחנו ממשיכים.
אין חירות, אבל נחגוג את מה שיש לנו בינתיים.
מעניין, כשעוד חצי שנה נשמע את הפרקים האלה אחורה, אם באמת העסקה החדשה שמדברים על 33 חטופים, העסקה שמדברים עם מצרים, אם זה יקרה. אפשר רק לקוות
אחי,
שכן.
לצערי, אני כל כך לא אופטימי שזה לא יאומן,
גם אני.
אבל אני מאמין שקרב, קרב הוא בא היום שאנחנו נחלוש על הרחובות בהמונים, בהיסטריה.
אני לא יודע. אני מפחד שלא יבוא היום ויחלשו עלינו. אבל...
לא, אבל זה חשוב, אחי, זה חשוב, אתה יודע, באמת, לעלות תמיד ברגעים האלה, כמו שאמרת, את החטופים, את החיילים, את הסיטואציה הזאת, העקורים, אחי, כל כך הרבה, מאות אלפי אנשים שלא יכולים להיות בבית שלהם.
לא
איפה
מספיק
החירות
מדברים על
שלנו?
זה.
איפה החירות שלהם?
אחי, אין, לא קיימת, אז היה. ואני לא מפסיק, והפוך על הפוך, אני לא מפסיק לחשוב על לרדת מהארץ, אחי. לא מפסיק לחשוב על זה. קשה.
הייתי אומר לך שאני לא, אני לא, לא חושב כרגע לרדת מהארץ בכלל, אבל בוא נגיד שהרעיון שדורל תעשה דוקטורט בחול הולך ונעשה יותר ויותר ריאלי, ואני מזדלב אחריה. רק אמרתי לה, בואי לארץ שדוברת אנגלית, פודקאסטים אני יכול לעשות גם באנגלית.
נשמע מצוין.
יאללה, without further ado, הצלחנו איכשהו להקליל את זה, הצלחתי להקליל את החרא הזה.
הכללת.
אז בוא נתחיל. היום יש לנו, בוא נגיד ככה, יש לנו פודקאסט שמשלב שני נושאים שאני מאוד מאוד אוהב שעוסקים בהם, שזה מוזיקה טובה, ואיתה פשעים ובלגן ואימה.
אנחנו מתחילים איתו, כי זה פודקאסט
יש לנו
מדהים.
פודקאסט, לא, אני קודם כל מונה אותם, פודקאסט ספורט
אוקיי.
מאוד מאוד נקודתי, יש לנו פודקאסט ארץ ישראלי שורשי וטוב, ופודקאסט, לא הייתי קורא בדיוק פודקאסט ספרות, פודקאסט רעיונות עם טוויסט מעניין שקשור לספרות. דבר אליי, רוני, מה נתחיל?
שאולי זה מבית אול אין, אבל זה מבית הארץ, ואנחנו נגיע לזה כשנגיע לזה. בוא, אתה יודע, היום בוא נתחיל מהטוב ביותר, בוא נתחיל מהאנצ'ארטד.
אופה. Uncharted, יש לזה גם שם יותר ארוך, Crime and Mayhem in the Music Industry.
כבר השם, כבר מהשם אתה כזה, I'm all in, I'm all fucking in.
קניתם אותי. מדובר על הסקט תחת המטריה של Curious.
Curious California.
Curious Cast, לא, זה קנדה האמת.
זה קנדה.
Curious Cast, כן. בעצם מדובר על תוכנית שכשמה כן, היא מדברת על כל מיני מקרים של פשע או דברים הזויים לחלוטין שקשורים לאלימות ופשע בעולם המוזיקה. המגיש הוא אלן קרוס, מורי ורבי על אמת. הוא שדר רדיו קנדי מאוד 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 ותיק עם למעלה מ-40 שנות ניסיון. הוא כאילו בעצמו, יש לו כמה הסקטים שונים ותוכנית רדיו מאוד מאוד ותיקה שנקראת Ongoing History of New Music, שגם דיברתי עליה בעבר.
מלא פעמים.
ומקור בלתי נדלה לאינפורמציה שקשורה למוזיקה וספציפית לרוק ופופ, ובעיקר לרוק בתכלס. ההסקט התחיל באוקטובר 2023, החודש הנורא הזה. תדירותו פלוס מינוס פעם בשבועיים, אורך פרק ממוצע בין 30 ל-50 דקות. ויש תש, יש תוכן שיווקי. אני אחנק, ואז תאמר לי, רוני, מה אתה חשבת על Uncharted, Crime and Mayhem in the Music Industry.
אחרי שנפטרת, אני יכול להגיד שקודם כל לגבי התוכן שיווקי, זה סך הכל יש שתי פרסומות, אחת באמצע, אחת בסוף. מודה שבפרק הראשון שהזנתי זה הפתיע אותי, כי לא הייתה שום הכנה לזה שהולכת לבוא עכשיו פרסומת, אז לקח לי רגע להתאזן, אבל מעבר לזה זה בסדר, כי גם מה שהם הפרסומות זה פרסומות לפודקאסטים, ובא לי לשמוע את הפודקאסטים שהוא שם ממליץ עליהם, זה פודקאסט מרתק. הבן אדם יודע, הוא סטורי טלר בכל רמה חבריו, הסיפורים שהוא בוחר מרתקים, הפרק על בוב מרלי, הפרק על לינקין פארק, פשוט ממש בכיס אחי, כאילו בדיוק מה שאני אוהב, נהניתי, בלעתי את זה, תודה על ההמלצה הזאת, בנצי, תודה. מה אתה חשבת?
זהו, אז כמו שאמרתי, אני קצת משוחד מראש, כי מדובר באמת על אחד מהיוצרים האהובים עליי בכל מה שקשור למוזיקה, אז הגעתי מראש בכיוון מאוד מאוד חיובי. נוציא את העניין הזה לפרסומות, הפרסומות לטעמים ארוכות מדי, והן קוטעות את הקטע לפעמים שאתה ממש, כאילו יש לך חצי קליפהנגר כזה של כאילו, מה לזזל קרה, ואז פתאום חותכים אותך. אמנם הן כן מעניינות, וזה יתרון מסוים שבאמת רובם על פודקאסטים, על הסקטים נוספים שגם כן מעניינים, או שמי ששומע את זה באמת יכול להיות מתאים לו, יש קצת גם על תוכניות טלוויזיה שאפשר לעשות להם סטרימינג, אבל עדיין זה בא ברע, וזה משהו שגם באתי, הבאתי אותו, כאילו בא לידי ביטוי בעניין הציון. מה שאני אוהב נורא בפודקאסט הזה, שהוא מרגיש לי כמו תסקית. התסקיטים המקוריים שבעצם היו מעבירים סיפור עלילתי כלשהו, שאנחנו מכירים הכי טוב את World of Worlds של אורסון וולס בזמנו, שגרם לפנדמוניון בארצות הברית, שחשבו שחייזרים באמת מגיעים לכדור הארץ. יש משהו ביכולת גם הווקלית וגם באפקטים וגם הסיפורים עצמם שהם באמת גדולים מהחיים, זה מרגיש קצת עלילתי, ואני אומר את זה במובן החיובי של המילה. זה כל כך מיוחד, כל כך מטורף, שזה מרגיש משהו עלילתי, ויש בזה אלמנט מאוד מיוחד ושונה מהרבה הסקטים אחרים שאתה שומע, כי בדרך כלל שמספר לך סיפורים הזויים, סיפורי פשע וכדומה, זה מרגיש מאוד יבש, קרה ככה וככה וככה. משהו גם בטונציה שלו, גם באפקטים, גם בדרך שבה זה, הסיפורים נבנים, מרגיש עלילתי. וואלה, אמרתי, אני כאילו מת על הבן אדם, על אלן קרוס. אני אומר גם שאין תיעוד מצולם של הסקט הזה, זאת אומרת, ניתן לשמוע אותו רק כסקט. ובקיוריוס קאסט, כמו שאמרת, יש הרבה פרסומות וכמה הסקטים מעניינים נוספים. אני חושב שכבר בשבוע הבא אנחנו נדבר על הסקט נוסף. אני מחפש על פרקים להמליץ. שמעתי את כל הפרקים, so far, אם אנחנו מדברים נכון להיום, ב-26 באפריל, יצאו 13 פרקים. שמעתי את כולם. כולם מעניינים. בוא נגיד שהנושא, כאילו הדברים שהכי פחות עניינו אותי, אם זה קורט קוביין, פשוט כי שמעתי את נושא האם הוא התאבד או האם הוא נרצח, שמעתי את זה כבר 70 פעם וכבר שמעתי את זה ממנו ואני יודע את המסקנות שלו ואת כל התובנות, אז הוא לא חידש לי שום דבר. פרק הראשון, הלינרד סקינרד פליין קראש, זה כן היה מעניין, אבל גם הלהקה פחות מעניינת אותי וגם הסיפור פחות קיצוני.
אבל זה גם סיפור מוכר.
פחות קיצוני.
אני אגיד לך, אני באמת חייב להמליץ פה על, על שני פרקים, על הפרק, על הפרקים ששמעתי לפחות, על לינקין פארק והסולן של זיכרונו לברכה צ'סטר בנינגטון, אז על הסטוקר, שלה סטוקרית, לא רוצה לעשות פה איזשהו... אני רוצה שתקשיבו, אני רוצה שתקשיבו. אנשים הם מטורפים, כאילו יש סיפורים במציאות שאתה אומר אשכרה, מאיפה, מי לקח מה? המציאות לקחה מהדמיון או הדמיון לקח מהמציאות? וזה מדהים, והפרק על בוב מרלי, כולנו מכירים את התיאוריות קונספירציה, ואני אוהב אצל אלן שהוא אומר, יש את התיאוריות קונספירציה, תכירו אותם, אבל כאילו זה תיאוריות קונספירציה, חבר'ה, כאילו אל תיתנו לזה חשיבות. אני אוהב שהוא שם את הדגשים על הדברים האלה, ו...
מצד אחד נותן לך את כל האינפורמציה, אבל אומר, קחו את זה, כאילו תחשבו על זה.
כן, כן, ואני מכבד את זה מאוד, וזה פודקאסט מקצועי, פודקאסט טוב, אני נותן לזה 4 אוזניות, הנה, הקדמתי בכוונה ואמרתי בכוונה.
ממש הקדמת אותי. אז אני אומר רק באמת שאם הייתי אומר שלושה פרקים שחייבים לשמוע, זה דווקא הרצף בין הפרקים השמיני לעשירי. פרק 8, The Bjork Acid Bomber. אני לא הכרתי את הסיפור הזה בכלל, וזה סיפור משוגע לגמרי על הסטוקר של ביור, כאילו בן אדם אחד המופרעים בעולם, ויש גם תיעוד וידאו של הקלטות שהוא הקליט לעצמו משנות ה-90, משהו משוגע לגמרי באמת. The Mysterious Disappearance of Richie Edwards. חבר חלקי נקרא לזה בלהקת Manic Street Preachers בהתחלה, שפשוט נעלם ועד היום לא יודעים, נעלם בסוף שנות ה-90 ועד היום לא יודעים מה קרה לו.
אחי, זה
סיפור מטורף. והפרק העשירי, Black Metal, Death Metal, שמדבר בעצם על להקות שוודיות, על חברים ברכבי מטל שוודים. ואני הכרתי את הרעיון הזה שהיה שריפת כנסיות, אבל מה שקורה שם, הסיפור עצמו שם מזעזע ברמות היסטריות, וזה מטורף לגמרי, באמת, ההמלצה חמה על שלושת הפרקים האלה, כל הפרקים בכללי, שווה לתת את ההזנה בכל מקרה. אז אני, בתמימות די מפתיעה, נותן לזה גם 4, הייתי נותן לזה 4.5, לולא היה את הפרסומות. בגלל הפרסומות אני מוריד את זה 4, ויש לנו פה ציון פעם ראשונה, פעם ראשונה שאנחנו מתחילים. לא, זה תמיד פעם ראשונה, פעם כמה וככה וככה.
אנחנו אוהבים לחדש, תמיד פעם ראשונה, לחדש.
אנחנו אוהבים לציין דברים.
כזה אנחנו מאוד אוהבים.
אז Uncharted Crime and Mayhem in the Music Industry, המלצה חמה מאיתנו, ונמשיך הלאה. אנחנו חוזרים לארץ, לשלושת הסקטים הנוספים, ואם כבר חוזרים לארץ, בואו נחזור לשורשים.
ידעתי שתגיד את זה, אבני מורשת, motherfucker. ידעתי. ראיתי את זה מקילומטרים, ראיתי אותך.
כן, כן, זה כבר הפך להיות, כבר עשיתי את זה בעבר, אם כבר חוזרים, אז חוזרים לזה. זה לא מחדש למשל.
למה? זה מחדש להם, אני מכיר אותך.
אנחנו מדברים על...
אוהד מחדש.
אנחנו מדברים על כך היינו, כך היינו הוא הסקט של באמת אבני מורשת, כפי שאמרת, מיזם חברתי המשתף את הציבור בשמירה על אתרי מורשת, היא עמותה פועלת ליצור סביבה דיגיטלית לאתרים המשמרים מבנים ומתחמים הנושאים ערכים היסטוריים ותרבותיים ברחבי ישראל. בעצם מדובר על הסקט קצרצר שנותן לנו סיפורים שקשורים לעם, שקוראים לציונות, שקשורים לעם היהודי, שקשורים לארץ ישראל, ולוקח המון סיפורים, בין אם הם איזוטריים ובין אם הם יותר ידועים, ונותן לנו סיפורים קצרצרים, מרתקים. תדירות לא ברור בכלל, יכולים לעלות כאילו שבעה פרקים ביום, ויכולים לעלות פרק בחודש. בזמן האחרון יצא פלוס מינוס פעם בשבועיים, אבל זה לא מדויק. אורך פרק בין 7 דקות ל-11 דקות. אין תוכן שיווקי בכלל, אין טאש, ולא מצולם, אבל אפשר את העסקתים לשמוע גם ביוטיוב, חשוב לציין. מי שמגיש את זה זה אמיר שושני, אמיר שושני הוא בעצם טייס בדימוס, עורך דין בזמננו.
גם מספר סיפורים בחסר.
זהו, בזמנו הפנוי הוא מורה דרך, וחובב היסטוריה ספציפית ארץ ישראלית, ואחרי כל זה תאמר לירוני, מה אתה חשבת על? כך היינו.
מדהים כמה המורשת שלנו היא מורכבת, כמה היא מפותלת, וכמה ניואנסים מאוד מעניינים וריבים פנימיים ודברים דברים שמאוד נשמעים איזוטריים לרגע, אבל כל כך משמעותיים בהיסטוריה שלנו. ובשביל להבין את כל מה שאמרתי, אתם חייבים להקשיב לפודקאסט הזה. יש פה סיפורים נישתיים, אמרת מקודם את אמרת מילה איזוטרי, איזה מילה אמרת?
כן, כן.
איזוטרי זה המילה שהייתי מגדיר את זה. ממש ככה, זה דברים מנותקים, לקח לי לפחות 3 פרקים כדי להתחיל להתחבר. קח לי זמן להתחבר, ושמעתי את הפרק על החרדים מספר פעמים עד שהבנתי בכלל מה הוא רוצה.
חרדים לא מה שחשבתם.
כן, והפרק לא מדבר על זה בכלל.
לא.
לא מדבר על זה בכלל. אבל צריך להקשיב כמה פעמים ולהבין אותו, את הבן אדם ואת הראש שלו, כדי להתחבר לזה, וברגע שמתחברים לזה, זה גן עדן. מה אתה חשבת?
בינג' וורדי לחלוטין, זאת אומרת, עצם העובדה שמדובר על פרקים כל כך קצרים, ממוצע של 8-9 דקות, אי אפשר, מבחינתי אי אפשר להזין לפרק אחד, זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לזה, אתה שומע המון פרקים, לצערי, אני יכול להגיד שפרקים ששמעתי לפני הרבה זמן, אני לא זוכר בכלל בכלל טוב.
זה מעניין.
הרבה מהם עשו לי סדר לגבי כל מיני שמות שעבורי היו רק רחובות, אם זה שפרינצק, אם זה שנקין, כל מיני כאלה לשמוע את הסיפורים המעניינים.
לגמרי.
נורא 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 התלהבתי מדברים ספציפיים שיותר נגעו אליי באופן אישי, אם זה ולדימיר, a.k.a. זאב ז'בוטינסקי, פרק מרתק עליו. בקיצור, אני אגיד ככה, יש לי בעיה קצת עם להמליץ, כי זה באמת יש המון המון פרקים מעניינים, ושווה לשמוע רצף בשביל למצוא אחד שיעיף לכם את התחת, וכמה שילמדו אתכם קצת על המורשת המאוד מאוד עשירה שלנו כאן. המון פרקים על התיישבות מרתקים, קצרצרים ומעניינים, אם זה לגבי העלייה הראשונה, אם זה לגבי חוזה המדינה, אם זה לגבי כל כך הרבה דברים שקשורים במדינת ישראל, לפני ואחרי קומה. דווקא פרק אחד, פרק שלא קשור לכלום, שהוא מדבר על המלחמה הפנימית שהייתה בבירו בזמנו, לפני שהיא הפכה לפירו, ומדבר על מלחמת הירושה. של שני בנים בתכלס, מהאבא עצמו, בשבט אחד ספציפי, ואיך המלחמות שלהם בינם ובין עצמם גרמו לזה שהספרדים עם כוח של 118 איש כבשו את כל פירו.
וואו.
ועם מסר, וזהו, זה הפרק היחידי שלא מדבר על ישראל בכלל, אבל המסר מאוד מאוד מהדהד וברור לגבי כמה אנחנו יכולים להיות קלים לפירוק ברגע שאנחנו רבים עם עצמנו, שזה הפרק מאוד מאוד חזק ושאיר עליי חותם ממש ממש משמעותי. שפו, באמת שפו.
אני, אז אם אני בהמלצות, יש מעבר לחרדים למה שחשבתם, שזה מעניין, זה מגניב, פרק מגניב, הייתי מכנה אותו מגניב. יש את הטרילוגיה על יוסף ואחיו, ואחיו, סליחה, גרסת המאה ה-20, על התכשיט, שזה היה שלונסקי, לא זוכר את השם שלו, לישנסקי, לא שלונסקי, לישנסקי, על התכשיט לישנסקי, ושוב, וזה mind-boggling, כאילו זה מרתק, הריבים הפנימיים, וזה הזכיר לי קצת הסיפור של רבין והאטלנטה, על איפה היהודים הורגים יהודים, ולמה, בשביל איזו נקודה, כדי בכל זאת לנצח את המערכה, או לקבל את הפייבר של הבריטים, או האוטומנים, או מי שזה לא יהיה, או האמריקאים בימינו, במי אנחנו צריכים לבגוד, בשביל להתקדם הלאה. והנקודה הזאת מרתקת אותי, מאוד מרתקת אותי.
מסכים איתך מאוד, ושוב, אני אמרתי את זה כבר ואני אומר את זה שוב, אבל זה פשוט משהו ששווה בשביל להתחבר טיפה לשורשים ולמצוא אחרי זה, אתם יכולים, עלולים כמוני למצוא את עצמכם אחרי זה ממשיכים וחופרים ונוברים בדברים נוספים, מעולה, והבייט סייז הזה הופך את זה לכל כך קליל, יש לכם 10 דקות פנויות, קחו את הזמן, תאזינו לאיזה פרק 2 על נושא שיעניין אתכם, אנחנו מבטיחים לכם הנאה.
הנאה מובטחת,
ציורים.
אני רק רוצה להגיד שבסשן אחד של כושר שעשיתי, אבל שתי סשנים קצרים, הספקתי לתפור 5-6 פרקים ולמדתי כל כך הרבה, וחשבתי על הדברים כל כך הרבה, שזה פשוט שווה את זה. אז בנצי, עכשיו אתה תתחיל עם ציון, תן לי.
אני נתתי את הציון 3.5.
ושלוש וחצי גם בצד הזה של המתרס.
וואו.
יפה מאוד.
מה?
היום אנחנו 2-2, בנץ.
אני בספק מאוד אם בבא אנחנו נהיה באותו ציון.
לא, אנחנו לא נהיה. לא, אנחנו לא נהיה. כי זה פודקאסט רע. כי זה פודקאסט לא טוב.
אז רק לסגור את הנושא, ככה היינו מקבל מאיתנו 3.5 אוזניות, והמלצה חמה, כפי שאמרנו, אתם יכולים לקלוט את העניין נראה לי, אמרנו מספיק. ונעבור בקישור מאוד מאוד ברור להסקט הבא, הסקט שנקרא הקוגיטו.
הקוגיטו.
הקוגיטו מרשת אולין הסקטים, שאמרנו שנדבר עליהם יותר בזמן האחרון, יש להם באמת מבחר מאוד מאוד רחב. מגיש את ההסקט אברום בורג, חבר כנסת מטעם העבודה, היה יושב ראש הכנסת ה-15, יושב ראש הסוכנות היהודית, הוא גם סופר, כתב מספר ספרים מצליחים. ההסקט התחיל... כמה?
5 ספרים.
5 ספרים. ההסקט התחיל בדצמבר 2021, תדירותו פעם בשבוע, אורך פרק באזור השעה, אין תוכן שיווקי בכלל. רק נאמר שבעיקרון להסקטים של אולין יש בדרך כלל תיעוד מצולם, כרגע להסקט הספציפי הזה יש רק פרק אחד מצולם, אני לא יודע אם זה משהו שישתנה בעבר, בעתיד הקרוב, אבל זאת האינפורמציה שיש לתת לכם כרגע.
מתי הוא התחיל? רגע, מתי הוא התחיל את השטות הזאת?
דצמבר 2021.
אז יש לו
תאמר לי, מה אתה חשבת על הקוגיטו?
כמובן שאני חייב להתחיל עם הגילוי נאות, שאני שמעתי 2 פרקים סך הכל, מתוך המיליארד פרקים מזמינים. ואני שמעתי 2 פרקים שאחד מהם הוא על ירושלים, וזה עם כתב, יחד עם ניר חסון, עושה את הפרק הזה, שהוא כתב ירושלים של הארץ. הפרק היה מלא ברפרנסים על כיבוש, על כמה אנחנו הרסנו והרגנו ורנסנו ורצחנו בפלסטינים של ירושלים ולקחנו להם שטחים. פרק שהיה לי קשה לשמיע, ואז כשחשבתי שהוא היה לי קשה לשמיע,
וואו,
שמעתי את הפרק עם סמי אבו שחאדה על יפו. ופה זה כבר הלך לקיצון, וכבר ממש היה פה דיבור... שבגדול אם הייתי הממשל, הייתי מוריד את הפודקאסט הזה. יש פה בגידה, בגדול. הרבה דיבורים על בגידה, אבל אני מבין. אני מבין את זה, ופה אני אעצור. בין סימה אתה חושב.
אז קודם כל, בהתייחסות ישירה למה שאמרת, הפרק עם סמי אבו שחאדה, אתה שומע באופן חד משמעי כמה אברום בורג לא מסכים איתו.
הוא אומר שהוא לא מסכים איתו, אבל אני לא מאמין לו.
ממש לא מסכים איתך, לא מסכים איתך לגבי שהוא לא מסכים. כן, זה פרק קשה מאוד להזנה, ואני אומר, והרעיון הזה של להסיר כל אחריות מהסו-קולד עם הפלסטיני, יושבי הערבים, יושבי ארץ ישראל, איך שנקרא להם, בגלל שאנחנו עשינו להם זוועות ווואטאבר, זה היה מזעזע, והחוסר יכולת להתייחס לשום דבר בצורה, ברמת הבסיס אפילו, זאת אומרת, להתייחס לעובדה שיש עניין כזה של לאומיות, זאת אומרת, של ההפיכה של העולם לפאקינג מדינות, כאילו, היה יכול להיות פה מעבר חופשי בין לבנון, יאללה, תגיד לי, איפה אתה חי? כאילו, מה? עזוב, בסדר, לא ניכנס לזה
נקודתית. אבל הדברים שאתה אומר הם כל כך מדויקים, וזה און פוינט, בדיוק המקום הזה של, היה לו קטע שהוא דיבר שם, ששינו את השמות של הרחובות, מאבו פתחי למנדלי מוכר ספרים.
כן, חוזרים על שטרות ירושלים כל שנייה, כן.
וכל זה, אתה יודע, זה דברים כאילו, מה אתם, הדברים האלה מובנים מאליהם, חבר'ה, כאילו זה לא מובן, כאילו מובן מאליו במקום של כרגע מדינת ישראל למדינה שולטת, ברור שמדינת ישראל תבחר את השמות של הרחובות שלה ולא תשאיר את השמות של הרחובות מהתקופה העותמנית, ואתם כל כך מופתעים וכל כך זועקים לשמיים שזה פשוט מפוצץ את המוח, וזה מפוצץ, אולי בגלל כל מה שעברנו עכשיו מהשביעי לאוקטובר והתובנה המחודדת יותר של קמים עלינו לחלותנו ולהורגנו, אז כאילו אין מה לעשות. אנחנו ציונים, אנחנו ארץ ישראלים, אנחנו פה, ואנחנו לא הולכים לשום מקום, והמקום הזה שלנו, ואנחנו נקרא לו איך שאנחנו רוצים לקרוא לו. וסליחה על האגרסיביות.
לא, בסדר, אני מבין את האנטגוניזם שמעורר בך הדיון הזה. אני אבל חושב שאברומבורג כן התנהג בצורה יפה, ואני אתן את הצד השני, שהוא דיבר עם משה פייגלין, אני הרגשתי את הצד השני לחלוטין, וגם לו, הוא נתן את הבמה, הוא לא קטע את דבריו, הוא נתן לו את כל הביטוי, ואמר, אני לא מסכים עם הדברים שלך, לא ככה וככה, ונתן לו את כל הבמה להגיד מה הוא חושב ואיך הוא חושב, והוא הביא בכלל סיפור, כאילו, היית מצפה שהוא יביא איזה משהו מהמקורות, הביא בכלל איזה סיפור מהמאה ה-17,
פייגלין
על איזה
משוגע,
חומר וזה.
פייגלין משוגע לגמרי אחרי.
אני אתחיל מהבסיס, קודם כל, קוגיטו, למי שלא יודע, כאילו זה בא מהמקור של קוגיטו ארגו סום, של רנה דקארט, אני חושב משמע אני קיים, והרעיון של ההסקט עצמו, זה יוצא מנקודת הנחה שכל אדם יש לו את משהו, את המילה הכתובה, אם זה טקסט, ספר, שיר, משהו כלשהו שהוא מהווה אבן דרך למישהו, למשהו, הוא הבסיס שממנו הוא שואב השראה לחיים שלו, זאת הנקודת מוצא של ההסקט.
ואם יורשה לי, הנקודת מוצא הזאת היא נקודה מופלאה בעיניי, אבל לקחת אותה ולאנוס אותה ולקמת אותה ולכוון אותה למקום מאוד ספציפי, זה כבר דמגוגיה ופוליטיקה זולה. זה מה שיש להגיד. אבל נקודת מוצא
קצת...
מדהימה.
לא, לא, אני חושב שאתה מוטה פה בקטע אחר, ושמעת פרקים מאוד 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 ספציפיים.
נכון.
אז אני אמשיך מהנקודת מוצא שאתה דיברת עליה, שזה באמת רעיון מקסים לקחת רעיונות, ובמקום שהרעיונות יהיו על האדם עצמו, ידברו על הטקסט, וזה מה שיפה כאן. רוב האנשים לא מדברים על עצמם כמעט בכלל, מדברים על השראות שלהם, לפעמים מדברים על אספקטים נוספים, אבל 90% מהעסקתים, 90% מהזמן, מדבר על הטקסט, ספר, שיר, whatever שמדובר עליו. וזה אחלה דרך לייצר שיח מאוד פורה ומיוחד, ואברומבורג הוא בעיניי בן אדם שמאוד מאוד מתאים לו לעשות את זה, בתור אדם שמצד אחד מאוד מעורה, לא מעורה, הוא ידען מאוד גדול בכל מה שקשור לשורשיות היהודית, ישראלית, מראשית הקיום היהודי, זאת אומרת הוא מכיר את התורה והמשנה ברמה מאוד מאוד גבוהה, עד לרמת העניינים הפוליטיים שקורים בזמננו, ויותר מהפוליטיים, שירה ומוזיקאים, הוא באמת כאילו, הידע שלו מדהים בעיניי, ואני מצאתי עצמי בהרבה מאוד פרקים, מאוד 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 נהנה, וגם מחכים ולומד, ובו זמנית רוצה, רוצה, רוצה יותר.
זה משמח אותי לשמוע אותך אומר את זה, כי אני לצערי לא חוויתי את זה ככה, אבל אני מאמין לך שאתה אומר שלא שמעתי את הפרקים הנכונים, או שהייתי צריך לשמוע עוד פרקים. כי...
זהו, עם שני פרקים ספציפיים, שאם אתה היית שומע אותם, היית נותן לזה את הציון הכי גבוה בעולם. פרק ראשון עם אסף ליברמן, אסף ליברמן הביא את הטקסט פלוגה בקו, את השיר של מאיר אריאל, ודיבר על מאיר אריאל על חייו, ודיבר על השילוב הזה בין הדתי לחילוני. משהו באמת, זה היה פשוט סקט שעפתי עליו בצורה שאני לא יכול להסביר אפילו. והיה את הפרק עם קובי מידן, קובי מידן גם תרגם מספר...
מלא דברים של ליאונרד כהן.
כן, מלא דברים של ליאונרד כהן, והוא הביא...
מתרגם מספר אחד של ליאונרד כהן בארץ, חד משמעית.
וגם כן, הביא טקסט של ליאונרד כהן, והחיבור הזה שם, לקחת את הכהן הזה ולהראות כיצד הוא יותר לוי, הוא יותר נביא, ואיך הוא משחק בין הדברים, בין הזהויות שלו, מתכחש ליהדות ומצד שני... מתחבר בצורה ישירה לשורשיות עצמה, רוצה להגיד לנו שאת הדת ניתן, אני יכול לתת לכם בשפה האנגלית, ומצד שני מצטט ומביא את המילים הכי רלוונטיות מהעברית, בשביל לחדד נקודות מאוד 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 מדויקות.
קובי מידן גאון אחי, בן אדם יודע את העבודה.
פרק מדהים, אחי, פרק מדהים. ויהודה שינה, והיה פרק מעניין מאוד איתו.
אני אגיד לך, את הפרקים שאני שמעתי, לא, כאילו לא הרגשתי את התמה, זה העניין. לא הרגשתי שהם לקחו טקסט.
לא דיברו מספיק על הטקסט.
בדיוק. במחשבה,
זה היה יותר שיח פוליטי.
לגמרי, כי כשאני חושב על זה, הם העלו את הטקסט מספר פעמים בשני הפרקים, אבל לא דיברו על הטקסט מספיק, דיברו הרבה יותר על מי אני, מה אני חושב, וכמה אני שמאלני. זה מה ששמעתי. מה אני אעשה? זה הפרקים ששמעתי.
אז זהו, זאת הנקודה, שאתה ממש בחרת את הפרקים הלא נכונים, פעם הבאה אני אשלח לך פרק ספציפי אחד שאני אגיד, זה אתה חייב לשמוע. נורמניסה אמרתי גם היה מעניין, רחלי רוטנר שהביאה את, איך זה נקרא, את הנרניה, את הרי המכשפה וארון הבגדים.
רציתי לשמוע את הפרק עם רחלי, אבל אמרתי לא, אני אלך לירושלים ואלך לערבי.
אבנר וישניצר היה מעניין, עקיבא נוביק, שבאופן מאוד מאוד מפתיע הביא את על הרי גלבוע של צ'רניחובסקי. מאוד מאוד הפתיע אותי, וגרם לי להתעמק יותר בשיריו של צ'רניחובסקי, שזה כיף גדול. בקיצור, יש המון 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 תוכן מעניין פה, ושוב, מה שאמרנו מספר פעמים, הנקודת מוצא הזאת של לדבר על טקסט גורמת לזה שתשמע רעיון עם אדם אחד 20 פעמים, כשהוא יגיע לשבת מול אברום בורג בקוגיטו, אתה תקבל משהו אחר לחלוטין.
אז רגע, רגע, לפני שאנחנו הולכים לציונים, בואו רגע נשחק את המשחק. אם היית צריך לבחור טקסט מכונן, בנצי, לאיזה טקסט היית הולך?
האינסטינקט האוטומטי שלי היה אומר 1984 של ג'ורג' אורוול, משהו מהעולם הזה, זאת אומרת, Brave New World של אלדוס אקסלי, פרנהייט 451 של ברבורי, כי א', זאת הסוגה האהובה עליי, וב', אני חושב שדרך הדברים האלה אנחנו לומדים המון גם על הטבע האנושי, וגם מעבירים ביקורת בצורה כזאת שהיא מאוד in your face ומאוד בולטת, אבל בתכלס תכלס, בגלל שאני כזה גיק.
נו נו, עכשיו אני עוד יותר סקרן.
הטקסט, זה מפחיק להגיד את זה, ששינה לי את החיים, Watchmen של אלן מור, בתור בן אדם שגדל על תרבות הסופר הירוז, להראות לך את הצד האנושי שלהם, זאת אומרת שהגיבורים, במרכאות כפולות וכופלות, הגיבורים יכולים להיות אנשים שנהנים מרצח ואונסים, ויכול להיות, והווילנס כביכול יכולים להיות אנשים אלטרואיסטים לחלוטין, והכי חכמים שיכולים להיות, שמנסים לעזור לאנושות לשרוד.
שאוט אאוט לכל מעריצי דה בויז, חבר'ה, מי שרואה דה בויז, שתדעו לכם שההשראה החד משמעית, העיקרית של הדבר הזה, זה וואטשמן.
לגמרי. דה בויז לקח את זה למחוזות הגור והקיצון גם של האופי עצמו, אבל כן, זה המקור, זה המקור ב-80s, להביא את הרעיון הזה של הסופר הירוז, מה היה קורה אם הייתה לנו ישות עם כוח אינסופי כמו סופרמן שמגיע, מקבל כוח אינסופי, הוא היה משתעמם מאיתנו, הוא לא היה רוצה שום קשר אלינו, הוא לא היה מנסה להגן עלינו כל... כאילו, בקיצור, זה השיט שלי, וואטשמן.
זה... לא ידעתי שתגיד את וואטשמן, אבל אני מתחבר לזה, לאללה. אצלי, אם להיות כן...
רוני, עכשיו תגיד לי, אתה... מה הטקסט שלך?
אם להיות כן, חשבתי זה לא מעט, אין שום ספק שמאיר אריאל הייתה לו השפעה מאוד מאוד משמעותית על חיי וה... שיר סחטו אפס, דאש שלוש, הוא שיר שנגע בי בכל כך הרבה מקומות, כי הוא מדבר שם על, על, על חיי אדם, ומה שהשגרה עושה לנו, והחיים עושים לנו, ומה אנחנו עלולים לעשות בעקבות הכאב של החיים לאנשים שאנחנו אוהבים, בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, וזה נגע בי, זה נגע בי, כי אני בדיוק שם, אני בדיוק כזה בן אדם. תמיד הייתי, מגיל צעיר, בחוץ כל כך השפיע עליי, שהוצאתי את הכאב שלי במקומות הלפעמים לא נכונים. וכשהוא אמר את זה, ושהבנתי שזה משהו שהוא כל כך, כאילו, ידוע, מסתבר, כאילו, עוד מישהו אומר את זה, אז הייתי כזה, פאק, אוקיי, אוקיי, עכשיו אני יכול לעבוד על זה. זה לא איזה סוד מחתרתי שלי, שאני כזה חלש ואפס. כולנו חלשים ואפס, או אפס. אז זה בסדר, וזה שינה לי את החיים, חד משמעית, מגיל 18.
כן, אני חושב שאתה כמובן הכרת לי את השיר הזה לפני הרבה מאוד זמן. המבנה עצמו, המבנה הזה של בתים מאוד מונוטונים, שמספרים על מה הבן אדם עשה, ומראים את השגרתיות, החזרתיות, התפלות של החיים שלנו, ואז הצד השני שהוא כמו ציווי של כמו 100 דיברות חדשות, אל תעשה ככה ואל תעשה ככה, את כל הדברים שעולים לך בראש, את כל הדברים שפה בסיפור הזה הגבר העייף, התרות שמגיע ואת האגרסיות, התסכול והדברים שלו יכול לבטא בצורה לא נכונה, הוא אומר לך תקשיב, אני מסתכל על המראה עכשיו שאני אומר לך את זה, אל תעשה את הדברים האלה. זה מרגיש כאילו מדבר לא רק מניסיון, אלא כאילו נכנס לתוך נפחי הנפש.
אתה יודע, זה מדהים, כי אנחנו שמענו את השיר הזה כשהיינו בני 18, 19, 20, בתחילת ה-20 שלנו, ועכשיו, כשאנחנו כבר קרובים ל-40 שלנו, ואני ברוך השם עם שלוש בנות, ואני בדיוק שם, זה עוד יותר נותן לי כאפה. זה עוד יותר שם. כאילו כמה הבחוץ, כמה העולם והאכזריות שלו והכאב שלו, כמה הוא משפיע, כמה הוא פוגע, וכמה לפעמים אני רואה את הילדה הקטנה שלי עושה איזה שטות, ובא לי להחטיף לאחת על כל מה שעשו לי, ועל כל מה שפגעו בי, על הכלום שהיא עשתה, במקום לתת לה את החיבוק והנישוק שמגיע לה. וזה כל כך קרוב הדברים האלה, הגבול הוא כל כך דק. והשיר הזה מציל אותי כל פעם מחדש. אז כן, זה הטקסט המכונן שלי, חד משמעית.
הגענו למקום אפל מאוד, אבל, אבל זה, זה מה, לשם מאיר אריאל לוקח אותנו.
חד משמעית. נו, מה, מה הפודקאסט הבא?
ציונים, כן.
ציון,
יאללה,
ציון, רגע, לא נתנו ציונים, בלסי, לא נתנו ציון.
אני נותן לקוגיטו 3.5 אוזניות.
אני אתן לזה 3 אוזניות, בגלל שאברהם בורג מקצוען. מקצוען.
הקוגיטו 3.25 אוזניות מאיתנו, ולהסקט האחרון. עסקי ספורט, אמרתי, הוא קצת נישתי בקונספט שלו, למרות שהוא כן מדבר, הוא מדבר על כדורגל, אבל מזווית מאוד מאוד ספציפית. אנחנו מדברים על...
הוא מדבר על חיפה.
ב-90%, כן. אנחנו מדברים על קטן ב-2, שהיא בעצם תוכנית רדיו ברדיו חיפה 107.5 FM, בראשון החמישי בין 2 ל-3. מה שקורה בעצם עם העסקט שאנחנו מדברים עליו, זה לוקחים מקטעים, כל שבוע לוקחים מקטעים שהם בעיקר רעיונות עם פרשנים, עם שחקנים וכדומה, ומחלקים אותם למקטעים קצרצרים שמעלים אותם כעסקט, בדרך כלל מחזיקים אותם כשבוע כעסקט, ואז כל פעם מחדשים את זה. מי שלא רוצה לשמוע את כל התוכנית עצמה, יכול בעצם להזין לזה, וזה בעצם אנחנו מדברים עליו כעסקט. התוכנית רדיו שאנחנו מדברים עליה התחילה בסוף אוגוסט 2017, תדירות, כמו שאמרנו, 5 פעמים בשבוע, מקטעים מתוך התוכניות, אורך הפרק שאנחנו מדברים עליו מתוך העסקט, זה בין 7 דקות ל-20 דקות, ויש ערוץ יוטיוב שמשדר בעצם גם את התוכניות, גם את המקטעים. יש תוכן שיווקי, אבל זה ממש לא נעשה באופן קבוע, כי אם קרה ובתוכנית יצאו לפרסומת זהב או דברים כאלה, אז אנחנו נקבל אותה גם בעסקט. ויאניב קטן, כדורגלן עבר, איש תקשורת בעווה, גם ברדיו חיפה וגם בערוץ 5, קפטן מכבי חיפה בשנות הקסם נקרא לזה, רשם 631 הופעות, זכה בשש אליפויות, כבש את השער הראשון של קבוצה ישראלית אי פעם בליגת אלופות, כל כך הרבה דברים אפשר להגיד עליו, כאילו גם נכנס, כאילו הגיע לנבחרת בגיל 19, עשה גיחה קטנה ל... איפה זה היה? לווסטאם, לא זוכר איפה הוא היה באנגליה.
איפה הוא היה באמת? איפה הוא היה?
לא זוכר, לא משנה, גם ככה הוא לא עשה שם כלום. והקטע הכי מצחיק הוא, שאני תמיד אומר יניב קטן, וכאילו אני לא מכיר בן אדם שהתייחס אליו במלרה, כאילו קרא לו יניב קטן, חוץ מבשיר. את השיר שלו, או יניב קטן, עולה, 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 או יניב קטן, אותך אני אוהב. ועכשיו רוני, תאמר לי, מה אתה חשבת על קטן בשתיים?
קודם כל, כידוע, לא לרבים, כי לא רבים מכירים אותי, אני אוהד חיפה, ומבחינתי זה מוזיקה לאוזניים, זה לשמוע פודקאסט, שמדבר על מה שאני אוהב, בנימה שאני אוהב, בצורה שאני אוהב, ברגשות שאני מכיר.
דמות שאתה אוהב ומה מכיר.
דמות שאני אוהב ומעריץ ומעריך. אז כאילו, אתה יודע, אני לא רוצה לג'אמפ דה גן, אבל כאילו, בקלות הייתי יותר איזה 5 אוזניות. אני לא צוחק, אני לא צוחק. זה קצר, אתה יודע שאני אוהב קצר. זה משהו שאני אוהב. זה בצורה שאני אוהב, מה יש לי, מה יש לי להגיד זה כאילו לנגד, כאילו, זה בעל, אחי, שמעתי 20 פרקים, אני לא צוחק איתך, שמעתי 20 פרקים, פרק, הדברים לא רלוונטיים, לפני חצי שנה, מה אתה חשבת?
תראה, אני יכול להגיד, שכמו שאמרת, זה מרגישים שזה בעצם סאונד בייטס ומקטעים, אני מאוד אוהב אותו, גם הדיבור שלו הוא מצד אחד ענייני ומצד שני כזה חברי ושכונתי בקטע טוב, ובכלל אני אוהב את הגישה שלו. לגבי התוכנית עצמה אני יכול להגיד שקצת קשה לי, כי אתה שומע את המקטעים ובאמת המון המון מדברים על מכבי חיפה, אבל עד לשלב שזה מגיע קצת לתחינת מים, כי אין מספיק על מה לדבר כביכול, אז אתה כבר מעלה ספקולציות ומה יהיה לקראת שנה הבאה ומה יהיה עם זה ומה יהיה עם זה, ושלא נדבר על קטעים על פועל חיפה, ושלא נדבר על קטעים על ליגת אלופות, ועל כל מיני דברים כאלה.
עצוב על הפועל חיפה. ברגעים שזה דבר על הפועל חיפה, זה נהיה פשוט עצוב. מה אתה חושב, הם יצליחו או לא יצליחו? יצליחו, אוי לא, הם הובסו.
ובשונה לחלוטין מכך היינו, שדיברנו על זה קודם, זה הסקט בדיוק הפוך עבורי. ההסקט הזה, אני יכול לשמוע אותו, אם הוא ייכנס לי בין לבין, כמו אפרטיף כזה, אם הוא יהיה לי פלט קלנזר, בין פודקאסטים לפודקאסטים, ישמע אותו כמה דקות, מדבר על איזה נושא, אם זה מכבי חיפה וזה, זורם לי סבבה, אבל ככה ברגיל, זה לא משהו שאני יכול בטח שלא לשמוע אותו ברצף.
כל מילה. הסיבה, שוב, זה לא משהו שאני אזין לו בקבוע, אבל בגלל שזה הפעם הראשונה שלי, וכאילו, הוא מדבר על משהו שאני אוהב, הוא אומר את הדברים שאני רוצה לשמוע. אז היה לי כאילו איזשהו בינג' מפגר על זה. אבל זה לא, אין פה תוכן אמיתי, כאילו. אין פה משהו ראוי, נקרא לזה.
זהו, אין לי יותר מדי באמת הערות או דברים להוסיף, כי זה די ממצא את עצמו בקטע...
כן.
אם אתם אוהבים, אם אתם אוהדים מכבי חיפה, אתם תהנו לשמוע את זה.
במקרה זה גם ברדיו חיפה, כאילו, זה מאוד ספוט און, כאילו, זה לא מתקבר.
שום דבר פה לא מקרי. זהו, יש לך עוד משהו להגיד? זה המקטע הכי קצר שהיה לנו בחיים.
לא, אין לי מה להגיד.
מה הציון שאתה נתת לקטן 2?
אני בא לי להתחכב ולהגיד, אחי, זה לא פודקאסט. זה מה שבא לי להגיד, אבל אם אתה טוויסט מייר, אני אתן לזה 4 אוזניות.
אני נתתי לזה 2.5 אוזניות.
אחי, בעולם אחר, אם לא הייתי אוהד חיפה, הייתי נותן לזה 2.5 אוזניות גם. קל, 2. אבל כאילו...
אתה יודע, אתה מכיר אותי, גם יש לי חיבה מאוד גדולה למכבי חיפה, אבל אני...
זה לא פודקאסט, אחי.
יש מספיק
לא
מקורות אחרים שאפשר לצרוך דרכם, ו...
כן, זה לא פודקאסט.
לא, וגם אני אומר לך, אמרתי לך, אני אוהב לשמוע אותו מדבר, גם שהוא בפעמים בשער השבת, אני אוהב אותו בכללי.
לגמרי.
אבל זה לא מחזיק, זה לא מחזיק לבד.
זה לא, אתה יודע מה, אני אעשה את האנלוגיה הזויה לפוליטיקה. זה כמו לשמוע את הצד הפוליטי שאתה מאוד אוהב, אומר את הדברים שאתה מאוד רוצה לשמוע, קשה לך להגיד לזה משהו רע. אבל בסופו של דבר, זה לא מחדש לך כלום, זה לא נותן לך שום משהו אמיתי חוץ מוולידיישן, איזשהו הכרה במה שאתה מאמין בו, שזה הרבה. אבל כשזה בספורט זה טיפה פחות בשבילי.
נכון.
אבל זה סבבה, אחי. סבבה, קטן ימלך. קיבלת ממני את הארבע.
סגור. סיימנו עם הפודקאסטים, אנחנו רשמית סופים, סופית, רשמית סופים.
רשמית סופים.
רשמית סופים, מתנתקים מפינת הטיק טוק, די.
יש! יש!
אתה צריך להבין מתי שאתה עושה משהו לא טוב.
לא, אני לא מסכים איתך. אחי, עשינו את הפינה, קודם כל, והעלבה האישית עליי, אבל מעבר לזה, זה לא שעשינו משהו לא טוב. אחי, טיק טוק, זה השטן.
זה השטן,
זה השטן. חבר'ה, תתנתקו. לא קשור לסין.
לא, אל תתנתקו, תעקבו אחרינו. מה נשמח?
לא קשור לסין, לא קשור לכלום, זה לא מעניין את הזין. הרדידות, די, נו, חבר'ה, באמת, אנחנו, אתה יודע, ראיתי טיק טוק אחד אמיתי, שרואים מישהי, אתה יודע, עושה את השטויות שלה, ואז מישהו אומר, אני ציפיתי שבשנה הזאת נהיה עם סקטבורטים מעופפים, אנחנו נהיה מכוניות מעופפות. What the actual fuck? הגענו אליו כמין אנושי.
לגמרי. בקיצור, אז אנחנו הולכים לנסות, אחרי כל הרנט הזה של רוני, אנחנו הולכים לנסות מספר פינות ודברים. כל כך נהננו לדבר אז על האקסמן שהרסת דציבלים, שאנחנו הולכים לעשות מספר פינות של לקחת או... פודקאסטים מעבר, או תוכניות טלוויזיה, או מוזיקה, או משהו שבא לנו לתת לו ככה את הזרקור.
ראית את השתי פרקים האחרונים של אקסמן?
ונדמה לי שבגלל ש...
ראית?
בינתיים כן, למרות ששוב, אמרו שבפרק השמיני התחיל הבלגן באמת.
אחי, זה פאקינג מדהים, זה סדרה הכי טובה בעולם. נו ברצינות, כאילו.
למרות שהיה קשה, בפרק השישי היה קשה לרדת מההיי המטורף הזה, מהנקודה הזאת.
אבל אני מבין את הצורך של אקסיבר
בסיפור. הם בונים נרטיב נכון ומעניין.
וואו. אבל לא נדבר.
קצת יותר מדי טלנובלה, אבל בסדר, זה עובד טוב.
על מה אתה מדבר, אחי? אחי, על מה אתה מדבר? הפרק השביעי, יו.
לא, שכל פעם מישהו, אתה, טוב, בסדר, לא ניכנס לזה, עזוב, בלי עוד מיליון ספוילרים.
נו, ברצינות.
כן, לא, אחי, אני אף על זה, זה הדבר הכי טוב שאני רואה בטלוויזיה, ביפר, הפרק השביעי.
ביפר, מדהים. הפסקתי לראות שוגון, שזה כביכול כולם עפים על התחת של זה. לא הצלחתי להמשיך לראות.
כן, גם אני לא שרדתי את זה.
לא שרדתי את זה, אבל פאקינג אקס אחרי! זהו, סיימתי.
למרות שאם אנחנו בעניין הגיקיות, אז אני התחלתי לראות את פולאוט באמזון.
אחי, זה מדהים.
על הבסיס של המשחק, כאילו.
נשבע לך, שקלתי לשאול אותך, לא זוכר, באחד מהפודקאסטים שדיברנו היום, זה עלה לי בראש. אחי, איזה סדרה.
גם, קצת יותר מדי ווסטרן, אבל עדיין זה טוב מאוד, ומי שמכיר את העולם עצמו של פולאוט, כאילו זה מטורף, מטורף לגמרי.
אני לא יודע למה אמרת ווסטרן בגלל ג'ונתן נולן, או לא, אבל
לא.
אתה יודע, לא אמרת את זה, אבל אתה יודע, זה אותו יוצר הרי.
אז פשוט אתה מסתכל על כל כך הרבה קטעים, וזה כאילו...
זה אותו
בסדר, זה
יוצר.
הגיוני ולגיטימי, אתה יודע, זה אחד הבסיס שעליו נבנה זה, אבל כאילו יש יותר מדי חלקים שאתה פשוט מרגיש כאילו אתה עם אמא של המערבון.
אבל מדהים שאתה אומר את זה, כי זה אותו יוצר. אתה נתת את הדוגמה הכי רלוונטית, כאילו. אבל תמשיך, תמשיך מה שמקודם. סליחה, פשוט אמרת אקסמן,
לא, לא.
איזה סדרה.
שוב, אני יכול לדוקו, ראיתי זה את ה... איך זה נקרא? משהו פיקנטי, היה מצוין. על
מה, על
הבעלים של זה,
הפלפל?
אז בואו לא ניכנס לזה. לא, על הבעלים של הרשת פיקנטי, שעשתה הרשת המוזלת הראשונה, שעשתה אוכל מוכן בארץ, והורידה את המחירים לנקניקים, וזה הכי
לא, זה
מרתק.
טוב, זה
יש
טוב.
עכשיו את החדש על מוני פנן, שלמה לעזאזל הם עושים בזה re-enactment, אם לא, זה יכול להיות מדהים כדוקו נטו, אבל הם עושים לזה כאילו שחזורים, כאילו עם... זה מזעזע,
אחי,
שרמי אויברגר משחק אותו, כאילו,
אני
זה
שונא
מגעיל.
שחזורים, אני כל כך שונא שחזורים אחי, אני לא מאמין בהם, אני לא מבין אותם. אתה רוצה שחזור, תעשה סדרה בדיונית
כן, כן,
על
כן, כן.
הדבר. אם אתה עושה דוקו, עזוב אותי שחזור. תן לי אנשים
אז אני אומר,
שמדברים.
בדיוק, אני אומר אחרי כל, או שאתה יודע מה, תעשה איורים כאילו, אני מת על זה שעושים באיורים.
גם אני
בן אדם
אוהב את
מדבר
זה.
וממחישים לך את זה באיורים.
אני
תעשה
כבר...
איורים!
כן, כאילו יש, כאילו זה מוזיל. אריאנקן מוזיל לי את התחושה. היא לא מעצים לי את התחושה. אבל אולי אנשים אחרים חושבים אחרת. אני יכול להבין, לא כל כך יכול להבין, אבל סבבה.
אז אחרי כל החפירה הזאת, הכוונה שלי הייתה, אתה יודע, אני ואתה, אם נצטרך להמליץ על משהו, אז בוא נעשה את זה על מוזיקה. אחרי שחפרנו שעה על טלוויזיה.
נו, אבל בוא נסכם. איך מסכמים את הפרק? בנצי, סכם אותה. תפסיק
תגיד לי
לשתות
איזה
חלב
זה.
הזה.
תגיד לי איזה מוזיקה שאתה עזר, אתה לא רוצה להמליץ על משהו?
לא, אני אגיד לכם משהו. אני רוצה להתחיל להמליץ לכם פה על אלבומים, אבל אני לא יודע אם זה קשור. כאילו, אלבומים חדשים שיצאו. אבל, אתה יודע מה? יש לי משהו להמליץ עליו, אתה מרשה לי?
כן, בטח.
חבר'ה, כולם מכירים פה את הביף של דרייק עם בערך כל הראפרים האחרים בעולם? שמעתם על זה? כולם נגד דרייק, אחי, יש איזה 8 ראפרים, פיוטשר.
לא, אבל ג'ייקו לא עשה ורס כזה שהוא קטל את זה? לא עשה ורס שהוא קטל את
דרייק.
קנדריק?
את דרייק. זה הפיוט הכי מתוקשר עכשיו של דרייק נגד בערך כל הראפרים הכי... שכל המקום שני אחריו, ואני לא מתבייש להגיד את זה, כמעריץ גדול של קנדריק למר. סופר לא מעניין, סופר נמוך, סופר רדוד, טלנובלה בעולם הראפ,
קחו את זה.
תקשיבו לזה, קחו את זה, קחו את זה. מה אתה
אני
ממליץ
שמעתי
לנו
גם איזה
השבוע?
ורס של דרייק על קנדריק ו...
נו כן, אחי, עכשיו
שמעת
יצא
מה
לו
קרה
שיר
בהופעה
חדש.
של דרייק?
לא, מה?
איזה גבר אחי, ויקטור. הייתה הופעה של דרייק ווימבניאמה, ויקטור ווימבניאמה, שחקן של סן אנטוניו ספרס, מי שהולך להיות רוקי השנה ב-NBA וכן הלאה וכן הלאה. החבר'ה של מהבמה, כאילו החבר'ה של דרייק, אמרו לו, בוא תעלה לבמה, אנחנו רוצים כאילו שתעלה לבמה בהופעה. אז הוא אמר להם, אני עולה לבמה רק אם אתם מעלים את כל החברים שלי, הוא היה עם כמה חבר'ה מהקבוצה כאילו, רק אם אתם מעלים את הטימייט שלי. הם לא הסכימו, הוא לא עלה.
אחלה גבר. אתה יודע, אם אתה מדבר כבר על NBA, יש מלא גם מה להגיד על מה שקורה בפלי אוף.
כן, עד שנגיד זה כבר לא יהיה אקטואלי, זאת הנקודה. בעד מי אתה, דרך אגב?
לא יודע.
מי היית רוצה שתיקח, או מי אתה מקווה שתצליח, whatever?
מי אתה היית רוצה, ואז אני אגיד לך מי אני הייתי רוצה.
אני
מתבייש,
אני
קצת
תמיד חובב.
מתבייש.
לא, אני תמיד חובב אנדרדוגים, ויש קבוצה שהיא הייתה מספיק טובה יחסית במהלך הליגה, אבל היא לא באמת יכולה לתת פייט ב...
אני מתרגש. אם אתה הולך להגיד אוקיי, סי, אני מתרגש. מה אתה הולך להגיד?
לא.
איי, איי, איי.
אני קליבלנד, אחי. יש משהו בעייתי, הם לא מספיק טובים בהגנה ולא מספיק זה, אבל מצד שני, אני כל כך אוהב, כל כך הרבה שחקנים שם, ויש להם את המנטליות החיובית הזאת. זאת אומרת, זה כמו לאהוב את מיאמי, אבל... אבל כאילו, אבל שיש להם סיכוי באמת לעשות משהו. שוב, מיאמי
אני
עכשיו בלי
אגיד,
באטלר.
אני אגיד מה, כן, באטלר זהו. לא, מיאמי לא, למרות שהם עשו אחד אחד אם אני לא טועה, אבל לא.
שזה מרשים מאוד, אבל זה, הם לא יכולים
פלוק.
לקחת את בוסטון, לא משנה מה יקרה.
השנה אני מעדיף להגיד מי אני לא רוצה, מאשר מי אני כן רוצה, ואני לא רוצה דנבר. בבקשה, אני מתחנן לכל שאר הקבוצות, בבקשה, תנצחו אותם.
אתה לא רוצה את דנבר, אבל זה מה שאני חושב שיקרה, ומצד שני, כאילו, דנבר בוסטון זה אמור להיות הגמר ההגיוני.
גם את
בוסטון. אבל אוקיי, סי, מעניין אחי מה אתה אומר, מעניין מה שאתה אומר, יש בהם גם כן משהו מיוחד.
משהו מיוחד מאוד. אחי, קבוצה באמת טובה, כיפית, כיפית.
אבל אתה יודע, יש דברים שבאמת אין קבוצות שהגיעו למעמדים ממש 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 רחוקים, בלי ניסיון, ובקבוצה הזאת באמת אין לך שחקן אחד, אפילו גורדון היוורד שהוא ותיק והוא משחק כמה דקות במשחק, אין לו ניסיון באמת פלייאוף עשיר או משהו. אין לך שם, כולם צעירים.
זה כמו אינדיאנה, זה לדבר אותו, מה שאמרת עכשיו אני אומר אותו דבר על
אינדיאנה. לא, אבל אוקיי-סי פשוט
יותר טובים.
שתיים, פי אלף יותר טובים.
אוי, אני אוהב לראות אותם.
להתחיל לסיים מקום ראשון במערב כל כך קשוח.
אוי, איך אני אוהב אותם.
זה מטורף, מטורף.
אבל בוא נראה לאן הם הגיעו.
אני אמרתי שהם יעלו ויפסידו, איזה אימור גרוע עשיתי, עשיתי ברקט כאילו. אמרתי שהם יעלו ויפסידו לקליפרס בסיבוב הבא.
קליפרס לא עולים אחרי. קליפרס לא עולים אחרי.
חלש מאוד אני.
תשמע, הקליפרס זה כאילו הדבר, הקבוצה היחידה בעולם שלעולם, לעולם, לעולם, לעולם אסור להמר עליה. זה פשוט מדהים.
אין, אחי, פשוט לוזרים. שמעת שיצא, נכון. כמו שהיה את הסדרה Winning Time של הלייקרס, הולכים לעשות עכשיו על הקליפרס.
Losing Time?
לא, זה סביב הקטע של דונלד סטרלינג, מה שדיברנו עליו בווסט וורד, באחד ההסקטים ש...
הולכים לעשות ווסט וורד רק בסדרה כאילו?
כאילו על כל הסיפור הזה עם דונלד סטרלינג, כל מה שקרה שם עם ה...
וואו, אחי, כבר 5-40, אחי, בוא.
כן, 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 יאללה. בוא נגיד לכם רק כמה מפתיע שההסקט האהוב עלינו הוא Uncharted Crime and Mayhem in the Music Industry. עם 4 אוזניות, נאמר תודה לירון בן צור על הפתיח, נאמר תודה לעדי הרוש על הארט, נאמר לכם, ולכן, כל מאזין ומאזינה,
היא לא עדי בן צור עכשיו? תודה רבה לכם, כן. היא לא עדי בן צור?
לא שאני יודע.
כאילו, הם התחתנו הרי.
כן, אבל תודה.
אני לא יודע, אני שואל אותך.
לא, אני למיטב ידיעתי הרוש, אבל...
הרוש בן צור.
הרוש.
הרוש.
אני אשאל אותה, אתה יודע מה? אני אשאל אותה. טוב,
אתה אשאל אותה, היום אתה רואה אותה, לא?
יאללה, זה שוב אומר תודה, לא, 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 לא. ועד הפעם הבאה. ועד הפעם הבאה.
תודה רבה.
למה אתה כאילו, חכות 10 שניות, אתה לא יכול?
זה היופי, בעיניי זה היופי. לגמרי, מיקס איתה, מיקס איתה, אולויז מיקס איתה.